שלום לכולם, רגע לפני שנתחיל, נזכיר שפורים מתקרב ואיתו גם המנהג היפה של זכר למחצית השקל, נהוג לתת את זכר למחצית השקל למוסדות תורה, לכן נודה לכם מאוד אם תבחרו להקדיש את הזכר למחצית השקל שלכם להמשך הפעילות של אתר סיני. יש קישור גם כאן בתיאור של הפרק הזה של הפודקאסט, גם באתר, גם ביוטיוב, אפשר גם לחפש בגוגל מחצית השקל אתר סיני. תודה רבה מראש, ממש בזכותכם נצליח להמשיך ולהכין עוד ועוד שיעורים. פורים שמח לכולם. שלום, אנחנו מתחילים את דף כ"ו במציע מהמשנה בסוף דף כ"ה עמוד ב'. אנחנו נגיד את הדינים במשנה יחד כבר עם הפירוש בגמרא. אז דין ראשון, מצאתי בכותל ישן מאוד חפץ שברור שהוא מאוד מאוד ישן, שהוא מלא חלודה כבר. הדין הוא שהוא שלי, אפילו שהכותל הזה שייך למישהו והמישהו הזה טוען שהוא שלו. אני אומר לו לא, החפץ הזה כנראה כאן עוד מלפני שאתה עברת לגור כאן, וזה שייך לבעלים הקודמים שלו, והם ודאי כבר התייאשו, ואולי זה אפילו כאן מימי האמוריים בארץ ישראל, זה לא שלך. זה דין ראשון. עכשיו, התוספות שואלים ועוד ראשונים, למה בעל הבית לא קונה את זה בקניין חצר? אז תוספות עונים שחצר קונה רק אם אתה בונתי שהוא תראה את זה, אבל זה יכול להיות שהוא אף פעם לא היה בכלל מוצא את זה, בזה קניין חצר לא קונה לו. זה היה דין ראשון. עכשיו, מה קורה אם מצאתי את זה בכותל חדש? אז בכותל חדש, עקרונית זה כן הולך לבעל הבית, אם זה בצד של בעל הבית. אבל אם זה בצד של רשות הרבים, מאמצע הכותל החוצה, אז אני מניח שמישהו מרשות הרבים שם את זה מזמן והתייאש מזה, ולכן זה שייך לי. הראשונים מפרשים שגם פה מדובר בכלי ישן, ולכן אני יכול להניח שזה היה מזמן ומתייאשו, אפילו שיש בזה סימן, זה שייך למוצא. עכשיו, אם זה משהו שאפשר על ידי הכיוון שלו לדעת האם הכניסו את זה מבפנים או מבחוץ, למשל סכין שאם הקט שלה מופנה לרשות הרבים, אז אני יכול להניח שזה מרשות הרבים, אם הקט שלה לרשות היחיד, אני יכול להניח שזה לרשות היחיד, אז הולכים לפי הקט ולא הולכים לפי באיזה חצי זה נמצא. ודבר נוסף, אם זה כלי שממלא את כל הכותל, אז חולקים, ואפילו אם הכותל הוא קצת עקום בשיפוע, ואתה יכול להגיד אולי זה היה בהתחלה בפנים וזה רק התגלגל ככה החוצה בגלל השיפוע, לא, חולקים אפילו במצב כזה. זה היה דין שני. אז לסיכום, דין ראשון אמרנו, אם זה ישן מאוד אפילו שזה בשטח שלך וגם הכותל ישן שייך למוצא, דין שני, אם הכותל עצמו חדש, אז אם זה בשטח שלך זה שלך, אם זה בחצי הכותל כיוון רשות הרבים, אז זה שייך למוצא, ואם יש ידית, הולכים לפי הידית. דין שלישי, מצאתי בתוך בית מושכר, כלומר בית שעוברים בו הרבה אנשים, כל פעם מזכירים אותו למישהו אחר, סוג של פונדק, אז זה שייך למוצא ולא לבעל הבית, כי זה שזה בבית שלו לא אומר כלום, כי נכנסים והולכים שם הרבה אנשים. גמרא שואלת, למה לא נותנים לאחרון שהיה שם? הרי כל סוחר אחרי שהוא עוזב את הדירה, בודק לראות שהוא לא שכח. אז אם בכל זאת נמצא, סביר שזה היה מהאחרון ששכר שם. הגמרא גם מביאה חיזוק לטענה הזאת מדין מתחום אחר לגמרי, מאות שנמצאו בירושלים. עכשיו, אנשים מביאים מאות לירושלים של מעשר שני, ואז כל מה שהם קונים במאות האלה יש בו קדושת מעשר שני. אז אם זה נמצא ליד סוחרי בהמה, אז המשנה אומרת שרוב הבהמות בירושלים שאנשים קנו, הם קנו אותם מכספי מעשר שני, ולכן כל השנה אני צריך להניח שהמאות האלה הם כסף מעשר שני. אם זה נמצא בהר הבית, אז אני תמיד מניח שזה חולין. אבל אם זה נמצא בעיר, בשווקים, אז תלוי בשנה. אם עכשיו הרגל, אז אני מניח שזה ממעשר. אם עכשיו שער השנה, אני מניח שזה חולין. למה? כי יש הנחה ששווקי ירושלים תמיד מנקים אותם יום יום, אז ממילא כל מה שנמצא היום, נפל כנראה היום. ולכן אם עכשיו אנחנו ברגל, הולכים לפי הרגל. אם עכשיו אנחנו במשך השנה, הולכים לפי משך השנה. עכשיו נחזור אלינו אותו דבר. כיוון שמנקים את החדר שאותו מזכירים יום יום, אז צריך ללכת לפי האחרון ששכר, ולא צריך שזה יהיה למוצא. עונה ריש לקיש, אתה צודק. באמת צריך לתת את זה לאחרון. ופה זה שייך למוצא מסיבה אחרת. פה מדובר שהיה פונדק של שלושה אנשים בבת אחת. ואז יש לנו את הדין של רבי שמעון בן אלעזר, שראינו לפני כמה דפים שהוא אומר שאם יש מקום שהוא המוני, פה אנחנו מגלים שמספיק שלושה אנשים בשביל להיות המוני, אז המאבד מתייאש. ולכן כאן זה שייך למוצא, ולא בגלל שזה מקום מוזכר. כי אם זה רק העניין של מוזכר, באמת ניתן לאחרון.
עכשיו, אנחנו פותחים סוגריים ארוכים קצת. ריש לקיש, כשהוא אמר את התירוץ הזה, הוא אמר, הסוהר פונדק לשלושה ישראלים. ואז, כשרבי שמעון בן אלעזר אמר את הדין שלו, אנחנו התלבטנו האם הוא התכוון אפילו בישראלים, או דווקא בגויים. אז פה אנחנו רואים שהוא התכוון אפילו בישראלים. אז הגמרא לא רוצה לקבל שיש הכרעה ברורה כזאת, כי התלבטנו בזה ולא הייתה לנו הכרעה. אז רב מנשי בר יעקב אומר שבאמת כאן מדובר שהוא עשה אותו פונדק לשלושה גויים, אבל אם זה היה שלושה ישראלים, אז המעבד לא מתייאש כל כך מהר. רב נחמן אומר שכן מדובר פה שזה היה לשלושה ישראלים, אבל זה גם כן מסיבה אחרת. זה לא מהסיבה של הדין של רבי שמעון בן אלעזר, אלא סיבה חדשה. רב נחמן אומר שאם יש שלושה אנשים ואחד מהם איבד משהו, והוא שואל את השני החברים שהיו איתו האם הם מצאו והם אומרים שלא, הוא מיד מתייאש. כי הוא אומר, כנראה שהם רוצים לגזול אותי, ואין לי מה לעשות, כי אני לא יכול להוכיח, כי כל אחד שאני טבע, יגיד לי זה לא אני, אולי זה השני. אז ברגע שיש שלושה אנשים במקום סגור, המעבד מתייאש, כי אין לו איך לטבוע את זה, וזה מה שמדובר כאן, אז מצאת את זה אחרי ששלושה אנשים היו שם, המעבד מיד מתייאש. ורב נחמן לטעמו, מאוד אין שרב נחמן אמר, ראה סלע שנפל לאחד משני אנשים, אז חייב להכריז, כי אחד משני אנשים, האחד לא מתייאש, כי זה אצל השני בטוח, אז הוא יודע שהוא יוכל לטבוע אותו, אבל אם זה נפל לאחד משלושה אנשים, אז הוא פטור מלהחזיר, כי המעבד מיד מתייאש. עכשיו יש הגבלה של רבא לדין הזה, עם שתי כדי אמרי, מה רבא בדיוק אמר? אחד מהם, רבא אומר, שזה דווקא כשאין שווה פרוטה לכל אחד ואחד, אבל אם בעבדה הזאת יש שווה פרוטה לכל אחד ואחד, שזה בעצם יהיה רוב המקרים, אז גם אדם אחד מתוך שלושה לא מתייאש, כי יכול להיות שמדובר פה בשותפים. כלומר, אם זה פחות משווה פרוטה לכל אחד ואחד, אז לא סביר שמדובר פה בשותפים. אבל אם זה לפחות שווה פרוטה לכל אחד ואחד, אולי מדובר פה בשותפים, ואז הוא לא מתייאש, כי הוא אומר, אולי השותף שלי רק לקח לצער אותי, ועוד מעט הוא יחזיר לי. איקא דאמרי ברב אומר שאפילו אם יש פה רק שתי פרוטות לכל השלישייה, כלומר לכל אחד יש שני שליש פרוטה, עדיין אולי מדובר בשותפים, כי אולי אחד מהשלושה שותפים מוותר על החלק שלו, וגם אז הוא לא מתייאש, כי אולי הוא אומר השני רק לקח לצער אותי קצת, ועוד מעט הוא יחזיר לי. אז עד כאן דיברנו על מה קורה אם מצאתי בבית מושכר, אמרנו שלכאורה צריך לתת לאחרון, ריש לקיש אמר נכון, באמת צריך לתת לאחרון, וכאן שלא נותנים לאחרון, מדובר שהוא התייאש. למה הוא התייאש? או בגלל דין של רבי שמעון בן אלעזר של שלושה אנשים, זה המון אנשים ואתה כבר מתייאש, או בגלל דין של רב נחמן שכשאחד מאבד ליד עוד שני אנשים והם לא מודים, אז הוא מתייאש כי יודע שהם מנסים לגזול אותו. עד כאן סוגיה הזאת. כיוון שהזכרנו את רבא, הגמרא מביאה בדרך אגב עוד שתי מימרות של רבא. מימרה ראשונה, על איזה איסורים עוברים כשלא משיבים אבדה. אז יש לנו שלוש איסורים אפשריים. אחד זה לא תגזול, שני השב תשיבם, עשה, ועוד לאו לא תוכל להתעלם. אז אם הוא רואה אבדה ולוקח את זה לפני ייאוש, והוא יודע שזה לפני ייאוש, הוא עובר על כולם, לא תגזול, השב תשיבם, ולא תוכל להתעלם. אם הוא לוקח את זה כדי להחזיר, ואז לאחר ייאוש הוא שינה את דעתו והוא החליט לגזול את זה, אז הוא עובר רק על השב תשיבם, אין כאן גזל, כי כשהוא לקח הוא התכוון להחזיר, וגם אינתן לא תוכל להתעלם, כי הוא לא יתעלם. אם הוא חיכה עד שהבלים יתיישו ורק אז הוא לקח, אז יש פה רק לא תוכל להתעלם, כי הוא חיכה עד שיתיישו. אין פה השב תשיבם כי כבר היה ייאוש, ואין פה גזל כי כבר היה ייאוש. ודין אחרון של רבא, ראיתי מישהו שאיבד משהו בין החולות, ואני רואה אותו מתכופף ומחפש את זה, בכל זאת אומר רבא, יש פה ייאוש. משהו בדומה לזוטו של ים. הוא יודע שהוא לא ימצא את זה, אז למה הוא מחפש? הוא אומר, אולי אני אמצא של מישהו אחר שגם כן נפל באותו מקום. אבל זה ייאוש, ולכן זה שייך למוצא. עד כאן אני מזכיר שאפשר לרשם לקבלת השיעורים באתר Sinai.org.il. כל טוב.